השיעור היום לילוי נשמת הרב שמואל צבי בן הרב פנחס ורנר זיכרונו לברכה וזוגתו פסל רחל בת רבעה אברהם יעקב זיכרונו לברכה. השיעור נתרם על ידי האחים למשפחת ורנר בלגיה. שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף סמכזין בבא מציע. אנחנו לומדים את פרק איזו נשך שעוסק בהלכות ריבית. הנושא הראשון שלנו, האם מחילה בטעות נחשבת מחילה או לא? אנחנו 10 שורות מסוף סמכו עמוד ב. ראינו במשנה בסמכי עמוד ב שאם אני מלווה לך למשל 10 שקל ואני אומר אם אתה לא מחזיר לי את ה-10 שקל אלה תוך 3 ימים, שזה נגיד זמן ההלוואה, אז השדה שלך ששווה 1,000 שקל תהיה שלי. אומר רב נחמן, זה אסמכת, ואסמכת לא קני. אפילו אם אני אקח את השדה, היא לא שלי, אני צריך להחזיר לך אותה. מה עם פירות שאכלתי בינתיים? גם אותם אני צריך להחזיר לפי רב נחמן. למה אני צריך להחזיר אותם? הגמרא מבינה בשלב הזה שאני מחזיר אותם לא בגלל שזה אצלי כריבית, אלא כי אתה נתת לי אותם בטעות, כי חשבת שאתה אמור לתת לי את השדה הזאת. וזה טעות, ומחילה בטעות היא לא מחילה. אז זה לא שלי. הגמרא מקשה מדין אחר שאמר רב נחמן. אם אדם מוכר למישהו פירות שעוד לא באו לעולם, אז עד שהם באים לעולם, ברור שהמוכר יכול לחזור בו. אבל אם הם כבר באו לעולם, רב הונא אומר שהוא לא יכול לחזור בו, רב נחמן אומר שהוא עדיין יכול לחזור בו. כי מכירת דבר שלא בא לעולם לא נחשבת. אבל מה עם הפירות שהקונה כבר אכל לפני שהמוכר חזר בו? אומר רב נחמן, מה שהוא אכל שלו. כלומר, מחילה בטעות כן מחילה. כי המוכר הזה חשב שהמחירה היא מחירה, רק אחר כך התברר לו שהוא יכול לחזור בו, הוא רץ וחזר בו, אבל מה שלוקח הספיק כבר לאכול, כבר שלא, מחילה בטעות כן מחילה. ואיך אצלנו אמרנו באסמכתא שמחילה בטעות היא לא מחילה, והוא צריך להחזיר את הפירות. ותרץ את הגמרא, ככה רשי מבין, באמת לפי רב נחמן מחילה בטעות היא כן מחילה. ולכן פירות שלא באו לעולם, שהוא הספיק לאכול, שייכות לקונה והוא לא מחזיר. אצלנו באסמכתא, הסיבה שהמלווה מחזיר את הפירות ללווה, זה לא בגלל שזה מחילה בטעות, אלא בגלל בעיית ריבית. ומסביר רשי, זה דומה לריבית קצוצה, ולכן המלווה צריך להחזיר אותה ללווה. כי יוצא שאני לבאתי לך כסף, אתה תחזיר לי את הכסף הזה, וגם קיבלתי פירות. זה דומה לריבית קצוצה, ואני מחזיר. מביא רבה קושייה נגד רב נחמן, מדין התורה של הונאה. הרי מה זה הונאה? זה בעצם מחילה בטעות. אני אמרתי לך שהמחיר הוא כך וכך, ואתה חשבת שאני צודק, ושילמת לי. ובאמת זה היה בטעות. ומה הדין בהונאה? אם זה בשיעור הונאה, המוכר צריך להחזיר את הכסף לקונה. אז רואים שמחילה בטעות לא נחשבת מחילה. תוכה הגמרא, גם כשאני אומר שמחילה בטעות היא מחילה, זה רק בתנאי שזה שמחל יודע שהוא בעצם נותן פה משהו לשני. למשל, בדין של האסמכתא, אני יודע שאני עכשיו נותן שדה ופירות למלווה, אבל כאן בהונאה, אני לא ידעתי שאני נותן לך משהו מעבר, אני חשבתי שזה המחיר. אז זה לא שנתתי מעבר ומחלתי, ואתה יכול להגיד מחילה בטעות עם מחילה. לא מחלתי על כלום, פשוט נתתי מחיר שחשבתי שזה המחיר האמיתי, לכן במקרה כזה, למרות שבדרך כלל מחילה בטעות היא כן מחילה, פה זה לא. עכשיו להפך, מביא רב נחמן ראיה שמחילה בטעות היא כן מחילה. הוא מביא את זה מדין של איילונית. איילונית היא אישה שלא יכולה ללדת. אדם שמתברר שאשתו היא איילונית, אז זה מקח טעות ויכול לגרשה. ואומרת המשנה שפירות שהוא אכל מנכסי מילוג שלה, הוא לא צריך להחזיר לה. רואים שהיא נתנה לו פירות, היא חשבה שהיא נשואה, וזה מחילה בטעות. ומחילה בטעות, היא מחילה. ולכן הוא שומר את הפירות. דוחה הגמרא, לא. היה אפשר לומר שמחילה בטעות היא לא מחילה. למה הוא לא צריך להחזיר לה את הפירות? כי אפילו אם היא הייתה יודעת, היא הייתה שמחה שהוא ימשיך לאכול, כי זה טוב לה על המעמד שיחשבו שהיא נשואה. לכן זה לא ממש נחשב טעות, כי גם היא הייתה יודעת, היא הייתה מוכלת. אז עד כאן סוגיית מחילה בטעות. עכשיו אנחנו חוזרים לענייני ריבית. מלווה שמאיזושהי סיבה יושב בקרקע של הלווה. מתי זה ריבית ומתי זה לא ריבית. חלק מהמקרים כבר ראינו, עכשיו נראה עוד מקרים. לפני שנתחיל, אנחנו נלמד קודם את דף ס"ז עמוד ב' מאמצע עמוד, בשביל שזה לא יקטע לנו את הרצף. אנחנו נלמד עכשיו על סוגים שונים של משכנתא, אחרי זה נחזור לנושא המרכזי. מה זה משכנתא? אני מלווה לך כסף, ובינתיים אני לוקח לך את השדה. ויש שני סוגים מרכזיים של משכנתא. יש משכנתא דלא מסלקי ומשכנתא דמסלקי. הגמרא מחלקת את זה לפי מקומות. יש מקומות שהיו מסלקים, יש מקומות שלא. מה הכוונה? משכנתא דמסלקי זה אומר, ברגע שאתה הלווה יהיה לך כסף, אתה בא אליי, נותן לי את הכסף ומעיף אותי מהשדה. כלומר, אני המלווה רק אורח בשדה הזאת. זה סוג אחד. סוג שני, דלא מסלקי, אנחנו אומרים, אני יושב בשדה הזאת למשל לעשר שנים. ואפילו אם יהיה לך את הכסף במהלך עשר השנים האלה, אתה לא יכול להעיף אותי מהשדה. כלומר, השדה בעצם קנויה לי לגמרי למשך אותם עשר שנים. עכשיו הגמרא בעמוד ב' מגדירה את ההבדלים בין מסלקי ללא מסלקי על ידי כל מיני נפקמינות. רב פאפה ורבון הברד רב יהושע מביאים שלוש נפקמינות לעניין הזה. דבר ראשון, אם למלווה יש מלווה. כלומר, המלווה עצמו גם הוא חייב למישהו אחר כסף. האם אותה קרקע שיש לו כמשכנתא מהלווה שלו, משועבדת למלווה שלו? אז אם זה ערד לא מסלקי, אז זה שלו ממש, ולכן זה גם משועבד למלווה שלו. אם זה ערד מסלקי, זה לא שלו, וזה לא משועבד, כי זה לא נחשב שיש לו קרקע, יש לו רק פירות, וזה מטלטלין, וזה לא משתעבד למלווה שלו. אותו דבר לגבי בכור, אנחנו יודעים שבכור לא יורש מאביו פי שניים בראוי, אלא רק במה שהיה שייך לאביו ממש. אז אם האבא זה המלווה שלנו נפטר, האם הבכור שלו יורש פי שניים, אז בארדה מסלקי זה לא נחשב שלו והוא לא יורש פי שניים, בארדה לא מסלקי זה נחשב שלו והוא יורש פי שניים. והאם שביעית משמטת? אז אם הקרקע הזאת נחשבת שלו, כלומר ארדה לא מסלקי, אז השביעית לא תשמט. אם הקרקע לא נחשבת שלו, ארדה מסלקי, אז השביעית תשמט. זה הערה ראשונה. הערה שנייה, מר זוטרה בשם רב פאפה, כשמסלק, ברגע שהוא מסלק אותו, הוא מסלק אותו אפילו מפירות שכבר נשרו מהעץ, אלא אם כן, המלווה כבר קנה אותם, או בהקבעה, או אם אפשר לקנות בכלים שלו, אפילו שזה לא השטח שלו, אז הוא קנה אותם. עוד הערה, בשליש התחתון של העמוד, איך מחליטים אם זה מסלקי או לא מסלקי? אז החלוקה הבסיסית היא מנהג המקום, אם זה מקום שמסלקים, אז מסלקים, מקום שלא מסלקים, לא מסלקים. אבל איך עושים החלפות? אז לעבור ממסלקי ללא מסלקי, מספיק שהמלווה יגיד, כי אז על דעת זה הוא נתן את הכסף, והוא בעצם בכסף הזה קונה את הקרקע. אבל לעבור מלא מסלקי למסלקי, שזה לטובת הלווה, רב ששת בריידר רב אידי אומר שצריך לעשות על זה איזשהו קניין, רב פאפה אומר שלא צריך לעשות על זה קניין, ודבר אחרון בעניין הזה, מתי הלווה מסלק את המלווה? אם הלווה אומר אני הולך ומביא את הכסף, אז מי אותו רגע המלווה מסולק מהקרקע? אם הוא אומר אני הולך ותורך ומביא את הכסף, בזה יש מחלוקת אם הוא מסולק או לא. ועכשיו, אחרי ההקדמה הארוכה הזאת, אנחנו מגיעים לנושא המרכזי שלנו. המלווה יושב בשדה של הלווה ואוכל פירות. מתי זה מותר? מתי זה ריבית? ואם זה ריבית, מתי זה אבק ריבית? ומתי זה ריבית קצוצה? אז מקרה ראשון כבר ראינו בעצם. אמרנו, במקרה של האסמכתה, הלוויתי לך 10 שקל ואמרתי שאם לא תחזיר לי אז אני לוקח לך את השדה ששווה 1,000 שקל וישבתי שם, אמר רב נחמן צריך להחזיר לו את הפירות. והסבירה הגמרא לפי רש"י שמחזיר כי זה דומה לריבית קצוצה. התוספות חולק. אז זה מקרה ראשון. מקרה שני. ראינו בדף סמכי עמוד ב' למטה שאם אני מוכר לך בית ואני מתנה ברגע שיהיה לי כסף לקנות בך את הבית חזרה, אתה חייב להחזיר לי את הבית. מה יוצא? שכיוון שהתניתי את זה, בעצם הפכתי את זה להלוואה. אתה נתת לי כסף, ואני אחזיר לך את הכסף, ואתה תחזיר לי את הבית. אז אני הלווה, ובינתיים אתה יושב לי בשדה. אז הגמרא שם אמרה שזה אסור בגלל ריבית. אבל הגמרא לא אמרה אם זה ריבית קצוצה או רק אבק ריבית. אצלנו בגמרא יש מקרה מאוד דומה, ויש מחלוקת המוראים בנושא הזה. אז בסמך זין עמוד א', 11 שורות מלמעלה, ההיא תתה. אישה אמרה לשליח, לך תקנה לי שדה מקרוב משפחה שלי. הוא הלך, והמוכר התנה את מה שאמרנו, שאם למוכר יהיה כסף, הוא יכול לקנות חזרה את השדה. התנאי שלו התקבל, ולכן הוא בעצם הפך את זה להלוואה, ואז האישה הזאת היא המלווה, והוא הלווה, ובינתיים האישה יושבת בשדה ואוכלת פירות. אז רבא בר רב הונא אומר שזה רק אבק ריבית, כי הוא לא קץ, ככה גם רבא. רב פאפי אומר שרבינה כן הוציא במקרה כזה את הפירות מהמלווה, כלומר כנראה רבינה חשב שזה דומה לריבית קצוצה, כמו שאמרנו מקודם ברב נחמן, ותוספות אומר שזה לא היה מדין ריבית, אלא מדין מחילה בטעות. כי הרי רבינה בעצמו בסמך בית עמוד א' אמר שהפירות של משכנתה, שעל זה נדבר עוד כמה רגעים, זה לא ריבית קצוצה והיא לא יוצא בדיינים, אז גם כאן לא. אלא מדין מחילה בטעות. בכל אופן אנחנו בעיקר נתמקד בדעה של רבא ברבונה ורבא שמקרה כזה הוא אבק ריבית. למה זה רק אבק ריבית? כי הוא לא קץ. מה זה לא קץ? רש"י אומר כי אם לא סיכמו במפורש שזה ריבית, הרי סוף סוף זה היה בכלל מחר. הריטב"א אומר כי הריבית כאן לא בטוחה, כי אתה לא יודע כמה פירות באמת יהיו מהנכס הזה. מקרה הבא זה משכנתה. הקדמנו ואמרנו שיש שני סוגים של משכנתה. רש"י אומר במשכנתה דלא מסלקי, כלומר שהלווה לא יכול להעיף את המלווה אפילו אם יוביל לו את הכסף, אז יוצא שהשדה הזאת קנויה למלווה לגמרי, ואז אין שום בעיה של ריבית, מותר לעשות את זה, מותר לו לאכול פירות, ועל זה אנחנו בעצם לא מדברים בכלל. אז כל הסוגיה שלנו לפי רש"י היא במשכנתה שהלווה יכול לסלק את המלווה, כלומר המלווה כאן הוא רק אורח, אז האם מותר לו לאכול פירות בינתיים או לא. אז במקרה הרגיל אסור לו לאכול פירות. מה זה המקרה הרגיל? שהוא אוכל את הפירות האלה בחינם. כלומר הוא אוכל והוא לא מנקה שום דבר מהחוב של הלווה. אז זה אסור, הגמרא מתלבטת האם זה אבק ריבית או ריבית קצוצה. במקרה הקודם שהמוכר התנה שהוא יכול לקנות חזרה את המכר, אמרנו שזה רק אבק ריבית, לפי רבא ברבונה ולפי רבא. האם גם כאן זה רק אבק ריבית? כי גם כאן הרי הם לא קצצו, כלומר לפי רש"י הם לא יתנו במפורש שזה ריבית, וגם לפי הריטב"א זה לא ריבית בטוחה. או שכאן, כיוון שזה הלוואה, זה כבר הופך את זה לריבית קצוצה. אז רבא אומר, זה רק אבק ריבית. רבינה, שבמקרה הקודם אמר שצריך להוציא, כל שכן שכאן יוציא. אבל כבר אמרנו, לפי תוספות, שזה לא בגלל שזה ריבית קצוצה, אלא בגלל שזה מכילה בטעות. אבל לפי רבא, זה רק אבק ריבית. עכשיו, בערך ברבע התחתון של עמוד א', למרות שאמרנו שההסכם ביניהם היה שזה לא מנקה מהחוב, סוף סוף זה ריבית. עכשיו, אמנם זה רק אבק ריבית, ואבק ריבית לא יוצא בדיינים, אבל זה אסור. אז אומר רבא ברדר רב יוסף בשם רבא, שהלווה יכול מבחינתו כן לקזז את זה מהחוב. וברגע שמגיע הזמן שבו המלווה אכל שיעור פירות כזה שהוא כנגד כל החוב, הוא יכול לבוא אליו ולהגיד לו להתראות, מסלק אותו משם. אבל מעבר לסכום הזה הוא לא יכול לקבל חזרה, כי אמרנו שזה אבק ריבית, ואבק ריבית המלווה לא חייב להחזיר ללווה. רב אשי אומר, מה פתאום? זה אבק ריבית. אבק ריבית לא מוצאים בכלל מהמלווה ללווה, ולכן הלווה גם לא יכול מיוזמתו לנקות מהחוב שלו את השיעור של אבק ריבית שהמלווה לקח לו. אז זה מחלוקת רבא ורב אשי, האם הוא יכול לנקות מהחוב או לא, אבל לפי כולם מדובר פה באבק ריבית ואסור לעשות את זה. אבל יש מקרים שבהם מותר לעשות את זה. אז קודם כל אמרנו שבאטרא דלא מסלקי מותר, כי זה קנוי לגמרי למלווה, אבל גם באטרא דמסלקי יש מקרים שמותר. ונראה ארבע רמות כאלה. המקרה הכי ברור שמותר, ואת זה הגמרא אפילו לא אומרת, זה שאני המלווה אומר ללווה, אני יושב לך בשדה, ואני מנקה לך מהחוב את השווי של הפירות שאני אוכל. זה מותר לגמרי, כי אני לא לוקח לך כלום. אני לוקח פירות, אבל אני מנקה את זה מהחוב. אז זה ברור שמותר, על זה אנחנו לא מדברים. אנחנו מדברים על מקרים שאני מנקה מהחוב, אבל לא לפי הערך האמיתי של הפירות, אלא הרבה יותר בזול. כבר ראינו לפני כמה דפים שאסור למלווה לזכור מהלווה משהו בפחות מהמחיר. אבל נראה שבמקרה של משכנתא, בסיטואציות מסוימות מותר. אז יש שלוש רמות, נלך מהקל לכבד. רמה ראשונה שבה הגמרא אומרת שלפי כולם מותר, זה משכנתא דסורא. משכנתא דסורא זה שאני אומר לך, אני מנקה לך אמנם במחיר זול, אבל אני נותן זמן קצוב שכשיגיע הזמן הזה, נגמר החוב. אני אומר לך, אני יושב פה בשדה 10 שנים, אחרי 10 שנים נגמר החוב. אפילו שבאמת השווי של 10 שנים הוא יותר מהחוב, אבל זה מותר, כי בעצם יוצא ששכרתי ממך את השדה הזאת במחיר מוזל, וכביכול זה בכלל לא הלוואה, וזה מותר. זה משכנתא דסורא. משכנתא דנחייתא זה מאוד דומה למשכנתא דסורא, אומר התוספות. ההבדל היחיד הוא שאני לא נותן תאריך סופי, אלא אני אומר כמה אני מוריד כל שנה. זה כבר נראה פחות טוב, כי זה לא נראה כמו עסקת שכירות אחת גדולה, אלא זה הלוואה, ואני רק מנקה לך מהחוב, אבל במחיר מאוד מוזל לטובתי, לטובת המלווה. האם זה מותר או לא? אז רב הברד רב יוסף בשם רב אומר שזה מותר, אבל תלמיד חכם לא יעשה את זה. אז מה מותר כן לתלמיד חכם? אז משכנתא דסורא ברור שגם לתלמיד חכם מותר, אבל יכול להיות שיש עוד משהו שגם תלמיד חכם מותר. יש דרגה אמצעית שנקראת קיצוטה, וזה נחלקו רב אחא ורבינה, או שזה יותר גרוע אפילו מנחייתא ואפילו אסור לאדם רגיל, או שזה יותר טוב מנחייתא ומותר גם לתלמיד חכם. מה זה קיצוטה? בזה יש שתי איקא דאמרי. נלך מהכבד לקל, כלומר מה יותר אסור ליותר מותר. איקא דאמרי הראשונה אומרת, 5 שנים ראשונות אני יושב שם ואני לא מנקה לך כלום. אבל אחרי 5 שנים אני מנקה לך מחיר מלא ולא מחיר מוזל. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, 5 שנים אני יושב ומנקה לך מחיר מוזל, כלומר נחייתה. אחר כך אני מנקה לך מחיר מלא. אז כמו שאמרנו, או שאסור לכולם, או שמותר אפילו לתלמיד חכם. אלה 3 הסוגים של משכנתא. לחזור למשכנתא דנחייתא, שאני מנקה לך מחיר קבוע אבל מוזל, אז בסוף סוף עמוד ב' כתוב שרבינה, כשהוא הלווה הוא היה אוכל פירות של משכנתא דנחייתא. רב כהנא, רב פאפה ורב אשי לא היו אוכלים. רבינה לומד שכן משדה אחוזה, שדה אחוזה אני מוכר את שדה להקדש, אומרת התורה, אני קונה אותה חזרה מההקדש לפי השנים שנשארו עד היובל, אבל ההקדש מרוויח עליי. כי ההקדש מנקה לי את השנים שהשדה היה אצלו, אבל במחיר מאוד מוזל. אז אותו דבר פה אפשר במחיר מוזל. אומרים רב כהנא, רב פאפה ורב אשי שלא היו אוכלים, ששם זה דין מיוחד, שם זה לא הלוואה, זה פדיון מההקדש, והתורה עשתה בזה דין מיוחד. אבל בהלוואה אסור אם זה במחיר מוזל, כלומר משכנתא דנחייתא. עד כאן.